שנה. עכשיו פה יש שורה של דעות שתבוא לה בגמרא. אם לגבי אופיו ואורכו של הזמן של ימות המשיח. עכשיו הרמב״ם כותב בסליחות מלאכים שבדברים האלו אין מסורת ברורה. כלומר אין לחכמים מסורת ברורה ולכן יש להם מחלוקות בעניינים אלו. אלא כל אחד אמר את דעתו לפי מה שנראה לו מתוך הפסוקים. ובאמת אנחנו נראה שיש פה דעות שונות, כל אחת אומרת משהו אחר, לפי הפסוקים. עכשיו השאלה היא, מה עם הדעות האלה? האם יש דעה אחת שהיא נכונה והשאר לא נכון? אנחנו נראה מתוך הלימוד שבעצם כל הדעות נכונות. אבל אומר הרמב״ם, אין אדם יודע הדברים האלה איך יהיו עד שיהיו. אבל אחרי שיהיו, נדע. נכון? אחרי שיהיו, נדע. אז באמת אנחנו יכולים לראות מתוך הכתוב כאן, מתוך שהדברים נהיו, כיוון שאנחנו חיים כבר בעידן שבו הנבואות החלו להתגשר. שיבת ציון, הקמת המדינה, וכדומה, מלחמת ששת הימים, אנחנו רואים שהדברים הולכים ומתגשמים. אז יש לנו יכולת לראות את המקום של כל אחת מן הדעות האלה. ממש מפתיע לראות שכל אחת מן הדעות האלה מהרוב כאן, יש לה מקום במציאות של המאורעות שהתרחשו בדורות האחרונים. בואו נראה את הדברים. אם כן, רבי אליעזר אומר, ימות המשיח 40 שנה. שנאמר 40 שנה עקוד בדור. רבי עזר בן עזריה אומר 70 שנה, שנאמר והיה ביום ההוא ונשכחת צור 70 שנה כי מה מלך אחד. מה זה מלך אחד? איזה הוא מלך מיוחד? הווה אומר זה משיח. אם כן, ימי המלך המשיח זה 70 שנה. רבי אומר, שלוש דורות שנאמר, יראוך עם שמש, ולפני הריה דור דור. כן, דור זה אחד, דורים זה שניים, סך הכל שלוש, שלוש דורות. כן, זה נופו לכאורה שלוש דעות שונות, כמה אורכם של ימות המשיח. 40 שנה, או 70 שנה, או שלוש דורות. כתוב כאן, שלושה דורות. כן, זה נכון. אבל אומרים שלוש.
אבל מילות רבים גם כזה שניים, זה יכול להיות אלף שנים.
נכון, אבל תפסת מועק תפסת, תפסת מרובה לא תפסת. אם כן, יש לנו פה שלוש דעות. עכשיו, אם אנחנו מבינים מה זה ימות המשיח בכלל, צריך להבין כאן מה הגדרה של ימות המשיח. יש לנו הגדרה במקום אחר באותו פרק של שמואל, המורה שמואל שאומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא עצמאות מדינית בלבד. זאת אומרת, העצמאות המדינית היא ההגדרה של לימות המשיח. כן? וכן כותב הרמב״ם, גם בהלכות מלאכים, אבל עוד יותר בהקדמתו לפרק חלק, שלימות המשיח הוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. כן. אגב, דבריו של שמואל שאני אמרתי, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא עצמאות מדינית בלבד, אני פשוט תרגמתי לעברית מודרנית. הוא אומר משהו אחר. נכון? איך הוא אומר? שעבוד מלכויות. כן, כמו שהכוונה, מפסיק שעבוד המלכויות, זה הזמן הנקרא ימות המשיח. אז יוצא לפי זה, שימות המשיח, מבחינת ההגדרה ההלכתית, זה מתחיל בתשחת. תשחת, נכון? תשח. איך יכול להיות נמכן רק 40 שנה? מדינת ישראל ברוך השם קיימת יותר מ-40 שנה. אז איך הוא אומר, ימות המשיח 40 שנה?
אם זה 40 שנה, אני מסתיים בשנת
תפשין ממתת, נכון?
עדיין יש אבל שיבורים. אנחנו עובדים איזושהי אוטונומיה של
התוכרות. אנחנו עצמאים לחלוטין, מה זאת אומרת?
תלויים בכסף שלהם.
זה נכון, אבל זה כל מדינה תלויה בכסף.
זה לא ממש עצמאות.
זה נקרא עצמאות. יש הגדרה של ההלכה, מתי ישות פוליטית נקראת מלכות. ההגדרה נמצאת ברמב״ם בהלכות גזלה, נדמה לי בפרק י' א', שם הרמב״ם אומר, מה זה מלך? זה מי שיש לו מונופול על השלטון הצבאי ועל המטבע.
אז יש להם שלטון, יש להם שלטון.
לנו, מדינת ישראל, יש מונופול בתחומי מדינתנו על השלטון הצבאי ועל המטבע. ולכן, גם פוסק הרב עובדיה יוסף בשאלות ותשובות יחווה דעת בחלק 50 שאסור להרמות את מס הכנסה משום דינה דמלכותה דינה. הוא מביא שם מקורות לזה שמדינת ישראל דין מלכות יש לה, וביניהם כפי שכמו שכתב בשאלות ותשובות משפט כהן. מה? כן, כי אסור לרמות מדין גזל המלכות. כן? כיוון שהמלכות היא מלכות, אז אסור לרמות. ושם הוא מביא כמו שכתב בשאלות ותשובות משפט כהן, ושכח לציין שמדובר ברב. אני אגיד עוד פעם כאילו שמעו, ושכח לציין שמדובר ברב קוק. בסדר? אז אם ההלכה מכירה במדינת ישראל כמלכות, אז אני טוען כן את ההגדרה של הרמב״ם, תחזור המלכות לישראל. אגב, כשהרמב״ם מביא את בהלכות חנוכה שחזרה מלכות לישראל בתקופת החשמונאים, צריך לזכור שתקופה ארוכה מאוד מלכי בית חשמונאי לא היו עצמאים במובן המוחלט של המילה, אלא היו מקבלים אישור למינוים ממלכי הסלבקים. כן.
אז אם ככה, אז אנחנו צריכים להסכים גם עם גזרות הממשלה, גם אם הן אכזריות לגמרי לעם ישראל ולארץ ישראל.
מה זה קשור לעניין?
זה קשור לדינא דמלכותא דינא, לא?
אם אבא שלי אומר לי, תעשה לי כוס קפה, ובדרך גם תגנוב את הקפה מהמכולת. עכשיו, אני לפי ההלכה מחויב לעשות כוס קפה לאבא שלי, נכון? הוא אומר לי, תעשה לי כוס קפה, אני חייב לעשות לו כוס קפה. זה הלכה מפורשת, דין דאורייתא. אם הוא אומר לי לקחת את הקפה מהמכולת, אסור לי, נכון? עכשיו, האם בגלל שאסור לי לעשות את המעשה הזה של הגזלה, זה אומר שאני צריך לא לעשות כוס קפה לאבא שלי? לא, זה שני דברים שונים. אם יבוא שלמה המלך או דוד המלך ויאמר לי לעבור עבירה, יגיד לי תאכל בשר בחלב, אני לא אוכל בשר בחלב. בגלל זה אני לא אשלם לו מיסים? אשלם לו מיסים. זה דבר שהוא פשוט ביותר, זה לוגיקה פשוטה, אני בכלל לא מבין מה הסיבור פה. כן.
הנביא,
חוץ מהעבודה זרה,
שומעים אותו
בהוראת שעה. זה נכון. זה נביא, כן. אם נביא אומר לך לעבור עבירה, על פי השם, הוא אומר, כה אמר השם, תאכל בשר בחלב. אז אני אוכל. יותר מזה, אני שואל את הנביא, מתי לאכול? הוא אומר לי, ב-11 בבוקר, לך תאכל בשר עם חלב. אז אני לוקח בשר, מבשל עם החלב, וב-11 מחכה בשקיקה ומברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע את דברי הנביא. ואז אני מוסיף ברכת שהחיינו, וגם ברכת שהכל נהיה בדברו. שלוש ברכות. ואחרי זה גם בורא נפשות. בסדר?
גם נהנה.
גם נהנה. למה? כי זה מצווה, והנביא אמר. זה נכון מה שאתה. כן. עכשיו בואו נחזור לעניין שלנו. אם כן, אם מאז שקמה מדינת ישראל, אנחנו מבחינת הגדרה הלכתית, בתקופה שאפשר להגדיר אותה כימות המשיח. אבל מה המשמעות של 40 שנה? 40 שנה זה לא דבר, אם כן, שיש שלבים שונים בגאולה. כן, ידוע במקורות המדרשיים וגם בגמרא, מדובר על שתי תנועות משיחיות שבאות אחת אחרי השנייה. האחת, משיח בן יוסף, והשנייה, משיח בן דוד. מה מכוון מאחורי הביטויים המסתוריים האלה? המשמעות מאחורי הביטויים המסתוריים האלה זה שיש זמן שבו עסוקים בבניין הארץ ובגאולתה, הקמת צבא, מדינה וכל המשתמע מכך, זה נקרא משיחיות לפי סגנון של בן יוסף, ויש שלב שהוא יותר רוחני מיסטי שבו פונים אל אומות העולם אפילו, בונים את המקדש וכו', זה נקרא משיח בן דוד.
מיסטי?
כן. מיסטי. כן. מה הבא? לא, רוחני. רוחני, דבקות אלוהית מאוחדת. כן, נפיחת נשמה בגוף הלאומי. עכשיו, יש חשבונות שנעשו בנושא הזה, כי אנחנו כבר עסוקים בחשבונות גאולה. זה דברים קצת מסובכים ומובנים. אבל לכל פנים, הגאון מווילנה מסר לתלמידיו שהתקופה של משיח בן יוסף מסתיימת בשנת תשנ"ן. התשנ"ן, נכון? מה? תשן. 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 שנת תשנ"ן היא הסיום, בעצם יותר נכון, היא ההתחלה של המהלך המכונה משיח בן דוד. ככה אמר הגאון מווילנה. אנחנו לא בדיוק מבינים בזה, איך הוא עשה את החשבון. יש לנו קצת ידיעות איך הוא עשה את החשבון הזה. רק ככה הוא יוצא לפי זה שהעידן של מדינת ישראל יש לו שני חלקים. האחד בבחינת משיח בן יוסף, השני בבחינת משיח בן דוד, וזה בדיוק מתאים לדברי רבי אליעזר. תניא, רבי אליעזר אומר, ימות המשיח 40 שנה. זהו, לפי זה, והוא צריך לדייק. ימות המשיח 40 שנה, ואחרי זה הזמן יותר גדול. בסדר?
אבל מכינה.
כן.
הגמרא בכלל מתעלמת. אנחנו עסקנו מי הוא המשיח. הבינו ארבע שמות, מנעם,
שיבה. נכון, נכון.
כל אחד משיח. בסוף לא עלת מי המשיח. אתה
יודע שידע
מי המשיח,
אני
מדבר על הימים של
המשיח. לא, אז כנראה, הגמרא עושה חילוק בין שני אופנים, מה שנקרא ימות המשיח וימי המלך המשיח. הרי מלך משיח עדיין אין לנו, נכון? אין לנו. אין לנו המלך המשיח. אבל יש לנו ימות המשיח, משהו אחר. גם הרמב״ם עושה את החילוק הזה, בין ימות המשיח לימי המלך המשיח.
מה ההבדל?
ימי המלך המשיח זה כאשר יש לך מלך מבית דוד שמולך בישראל. ברור? ימות המשיח, כפי שאמרנו שלוש פעמים לפני ששאלת את השאלה הזאת, בשיעור הזה, זה הזמן שבו חוזרת המלכות לישראל. דהיינו העצמאות המדינית. הפשוט לא. כן. אדוני היקר, אני ציינתי.
תשמח, לא תשמח.
ש-40 שנה זה מסתיים בתשמ"ט. נכון? מתי קמה המדינה? ה' ביער תשע"ט. כן? אז אתה מתחיל לספור מתשט. נכון? כדי שיצא 40 שנה שלמות. אז תשנ"ן זה כבר התחלה של התקופה החדשה. הנה, זה דברי רבי אליעזר, מפורש. מה יש להסתבך פה בכלל?
איפה זה אצלנו? איך זה בגוי? מה זה?
זה 1990? כן. מעניין שבשנת תשנ"ן קרו כל מיני מאורעות מאוד מעניינים בעולם. נפלה חומת ברלין. נפלה ברית המועצות.
89.
מה?
חומת ברלין.
כן, כן. כל השינויים האלה בתפר הזה. הייתה עלייה אדירה מרוסיה, מלחמת המפרץ הראשונה. הרבה מאוד דברים השתנו פתאום בבת אחת בעולם. באמת, מי שחי אז זוכר שבבת אחת הרגשנו שהעולם השתנה. כן, בכל העולם כולו. זה קרה משהו. תשנ"ן זה ההתחלה של מהלך חדש. אגב, מתי מתחילה התקופה הנקראת משיח בן יוסף, לפי הגר"א? מישהו יודע?
לפי
הגר"א? לפי הגר"א.
כל הזמן... תברש.
תברש, נכון? כמו אומר הגר"א, שיש מתפקות על תברש, זה התחלת עד התחלת, אחר כך התחלת ממש, זה מתפקוף. זה נמצא מתברש עד תשנ"ן. הדבר הזה גרם לי בלבול מוח אדיר. היו אנשים בירושלים שלקראת שנת תברש נכנסו ללחץ משיחי, משהו חבל על הזמן. נכנסו ככה ל... תברש זה 1840. אז עליית תלמידי הגר"א הייתה שלוש שנים לפני זה, תצ"ז. ואז באותם הימים התחילה תסיסה משיחית חבל על הזמן בירושלים, במיוחד שבזוהר כתוב שבשנת 600,000 השיעית, כלומר דיינו תברש, אז ייפתחו מעיינות החוכמה למעלה ולמטה, וישראל יגאלו. אז אנשים היו משוכנעים שבשנת תברש יבוא המשיח ויגמרו כל הצרות. ואנשים ממש נכנסו לסחרור, עד כדי כך שאחד הרבנים בירושלים, כשהוא ראה את הסחרור, כדי לעצור את התסיסה, הלך לבית הכנסת, בציבור פתח את ארון הקודש ונשבע לפני ספר תורה שהמשיח לא יבוא בשנת הרש. אגב, אולי בגלל זה הוא לא בא. אבל... טוב. כן. המשיח לא רצה לבאס את הרב. טוב. אגב, אני מכך היה. ומה שקרה זה מעניין שכשעברה שנת הרש ולא הגיע המשיח, הייתה אכזרה גדולה מאוד ביישוב, ושניים מתלמידי הגר"א התנצרו. השתמדו. ומחקו את שמה מפנקס החברים של שכונת מאה שערים, ועד עצם היום זה בפנקס אפשר לראות את המחיקות של השמות שלהם. מחיקת השמות שלהם. כלומר, שניים מתלמידי הגר"א התנצרו. זה אגב הסיבה המקורית לרתיעה האדירה שהייתה בירושלים כשקמה הציונות המדינית עם הרצל. בסך הכל זה לא היה הרבה זמן אחר כך, זה היה בסך הכל 35 שנה יותר מאוחר. ואז באחד העיתונים של ירושלים באותם הימים, כתוב, כשהיה הקונגרס הציוני, מישהו כותב שם, תיזהרו שלא יחזור מה שקרה לנו בתברש. כלומר, זה עדיין היה נמצא בתודעה של האנשים. ואחר כך באמת הצאצאיהם של היהודים של היישוב הישן, התכחשו לאופי המשיחי של עלייתם. אמרו, עלינו לארץ, סתם, בגלל שזה מצווה לעלות לארץ. וניסו להעלים את כל הממד הזה. כן? אבל זה הסיבה המקורית של הדבר הזה. עכשיו, זה אומר שצריך להיזהר במה שאומרים. כן? אבל באמת, אז איך אפשר להבין את הזוהר ואת הגר"א? הוא היה כתוב, שמתברש, תהיה גאולה. אם אנחנו מסתכלים רטרואקטיבית, 150 שנה אחורה, מתי החלו כל התהליכים שהביאו להקמת המדינה ושיבת ציון וכו', הכל התחיל בתברש. רק שצריך בשביל זה פרספקטיבה היסטורית מספיק יותר גדולה. כשעוד 100 שנה אנחנו נסתכל על התקופה שלנו ונראה מתי החל, מתי היה המפנה ממשיח בן יוסף משר בן דוד, נראה בתשינון זה היה. כן? אבל זה לא שבזמן ההתרחשות של המאורע אתה מבין. בזמן ההתרחשות של המאורע, אתה חי את החיים הרגילים שלך, אתה אוכל ארוחת בוקר כמו כולם, אתה מטייל בגינה, אומר בוקר טוב בגברת מועלם, הכל כרגיל, כן? אבל פתאום, במרחק ההיסטורי, באמת זה היה שם.
מה קרה בתברש?
בתברש קרה מספר דברים. א', הייתה התחלה של המהפכה התעשייתית. ב', ההתחלה של המהפכה הדמוגרפית. ג' ההתחלה של ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל, מקווה ישראל וכדומה. ד' באותו זמן ראש ממשלת אנגליה של אותם הימים, גלדסטון, יצא עם הצהרה מאוד מוזרה בפני הפרלמנט הבריטי, כשהבריטים בכלל לא שלטו פה. הוא אמר, יש עכשיו הרבה דיבורים על שיבת ציון, וההשגחה העליונה רוצה שאנגליה תהיה שותפה למהלך הזה.
ומי זה היה? גלדסטון?
גלדסטון, כן. לפני הפרלמנט הבריטי. לא, באמת תמוע, אבל ככה היה. מי זה הגלדסטון? כלומר, דברים התחילו אז לזוז.
קומוניזם ודרוויניזם אותו זמן, נכון?
הדרוויניזם, כן, זה בערך בעזות התקופה הזו.
קומוניזם של מרקס, כאילו...
המניפסט הקומוניסטי זה ב-1848. אבל הדרוויניזם ב-1840.
באזור הזה.
כן, משהו בתקופה ההיא.
איך
תשאל
מראה שזה סוף של התקופה? מה
הביטוי האלה
של הרב
ציון? כלומר, זו הכוונה שמשיח בן יוסף נגמר. זאת אומרת, היסוד הלאומי כבר עשה את שלו. היום אנחנו במשבר, מה שנקרא פוסט-ציונות. שמעת על הדבר הזה? מה זה פוסט-ציונות? שערכים שבהם נחשבו לערכי היסוד האידיאליסטיים ביותר של המדינה, התיישבות ועוצמה ועלייה, כל הדברים האלה היום נחשבים קליפת השום במטה. אז תקשיב, רק שנייה, התהליך הזה נקרא, זה חזק בשם, הריגת משיח בן יוסף. זאת אומרת שאובדן האידיאלים האלה. למה הוא נהרג, משיח בן יוסף? בגלל שהוא מפנה דרכו למדרגה יותר עליון. בסדר? עכשיו, הדבר הזה, בעצם, כל הציונות הקלאסית, הייתי אומר, בן גוריוניסטית, הייתה מחוזקת על ידי המאבק בין הגושים. אובדן המאבק בין הגושים, זה גרם את הפיכתה של ארצות הברית למעצמה היחידה בעולם, ולמצב כזה שבו הכל נקבע על פיה, ואז יוצא שהאיום הקיומי המיידי על מדינת ישראל הוסר. ואז מלא מחשבות חדשות מתחילות להתרחש, בסדר? ועלייה של יהודים מרוסיה שלא תמיד אכפת להם כל כך מהרחוק. מה אתה אומר?
מה שמדובר בגמרא, אז איזה משיר בעצם? דוד או...
אז לפי זה יוצא. כלומר, איך אומר הרמב״ם? אין אדם יודע הדברים האלה איך יהיו עד שיהיו, אבל עכשיו שהיו, אז אנחנו יודעים שזה ככה היה.
לא, אבל יש שני משיכים בעצם.
כן, כן, ודאי, ודאי. בסוגיה הזאת פה זה לא מוזכר.
אז פה...
אבל אני אומר, ייתכן מאוד להבין שפה מדובר על משיח בן יוסף.
אז מה
זה לא
חושב?
מה? לא, זה אומר שאנחנו סובלים מהדברים האלה, כן?
לא טוב.
מה?
מה,
כי
לא
הבנתי
את
הקשר
של
אברהם בן יוסף. עכשיו, מה? לא, זה המשבר של משה בן יוסף. כלומר, זה שבירה של דברים שהיו ברורים עד עכשיו, ועכשיו יש... הכל פתוח. מה המשך? רבי אלעזר בן עזריה אומר 70 שנה. מה ההפרש בין 40 ל-70, מישהו יודע?
30,
נכון? אם אתם לוקחים 30 שנה לפני הקמת המדינה, לאן אתם מגיעים? להצהרת בלפור. להצהרת בלפור. זאת אומרת, רבי אלעזר בן עזריה, הוא לא יודע את המאורעות, הוא לא נביא. אבל הוא מרגיש שזה תהליך קצת יותר ארוך. לא 40 שנה, אלא 70 שנה. איפה אתה מתחיל? אתה יכול להתחיל, מהצהרת בלפור. שוב, בתש"ן. כלומר, אם אתה לוקח את תש"ן ואחורה... טוב, אז השאלה היא איפה התחלת, איפה הכל מתחיל? כי הרי גם הצהרת בלפור היה ראשית של חזרה של עם ישראל לבמה הפוליטית. לפני כן זה לא היה. כן? לראשונה הייתה הכרה בינלאומית בזכות של עם ישראל על ארץ ישראל. כן? במובן הפוליטי של המילה, זה החידוש עצום. וזה היה 70 שנה לפני שם. לכן הוא. סוף מלחמת העולם הראשונה. נכון? בדצמבר 1917. בנובמבר 1917, בסדר? תברש עין חד, זה היה אז. תברש עין חד. לא לבלבל עם תר פפו. תר פפו זה משהו אחר. תר פפו זה שנה הבאה. זה תר הפפו, אז יוצא תפשין סמך בה.
אז אנחנו חולבים
להתייחס
לכל זה
כמו משך
בן יוסף,
כן, כן. עכשיו, יש דעה שלישית. רבי אומר, שלושה דורות שנאמר, יראוך עם שמש לפני הריח דורדורים. כמה זה שלוש דורות? אם נאמר... תלוי. אם נאמר שדור זה 30 שנה, שבחרת זה... יוצא 90 שנה, אז אתם חוזרים מלפני מהצהרת בלפור, הקונגרס הציוני הראשון. כן? אפשר גם לקחת את זה כאן. שיש פה, מהקונגרס הציוני, 90 שנה. בסדר? זה גם אפשר. כי אתם רואים שפה הדברים האלה לא היו חייבים להתגשם בצורה שהם התגשמו. אבל אחרי שהמאורעות התרחשו כאן, אנחנו יכולים לראות פה איזה מין הגשמה של דברי, של הדיוקים של התנאים. כך שאלו ואלו דברי אלוהים חיים.
למה
הרב
בחר את תש"ן להסביר? למה שזה צריך להיות דווקא תש"ן?
בגלל הגר"א. אמרתי את זה. עכשיו, ולפני הריח דורדורים. אגב, הרמב״ם, בהקדמת פרק חלק, אומר דבר מאוד מוזר, שלא כולם ראו את מקורו. הרמב״ם אומר שהמלך המשיח ימלוך. וימות, אז ימלוך בנו, ואחריו בן בנו. אומר הרמב״ם, והוא לא מוסיף, בנו ובן בנו. למה הוא לא מוסיף עוד דור? אז יכול להיות שהוא הולך לפי השיטה הזאת, של שלוש דורות. בנו ובן בנו. על שלישים ועל ריבעים זה ארבע. מה אתה אומר? למה זה מפחיד? לא התכוונתי להפחיד אף אחד. אם אתה רגיש, אתה יכול לצאת. מה? תראה, אנחנו יכולים לראות את המאורעות איך שרוצים. טוב. אבל אני אומר, הרמב"ם אומר, אין אדם יודע דברים האלה איך יהיו עד שיהיו. אבל אחרי שנהיו, אנחנו יודעים. כן.
איך זה עם החרדים לפרש את הדברים האלה?
איפה אני יודע? רבי הלל אומר, עכשיו פה יש דעה רדיקלית מאוד, שהתחלנו לדבר עליה בדף הקודם, ועכשיו, מה? רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה. כן? אז זה אומר שבימי חזקיה הוא מלך יהודה היה מספיק טוב לעם ישראל, כל הנבואות שהובטחו, זהו, קוימו בחזקיהו, אין להם משיח לישראל. מה? זה חמור מאוד הדברים האלה. כלומר, זה באמת, מכוח זה התפתח דיון שלם בספר העיקרים, שהרי הרמב״ם אמר שביאת המשיח זה יסוד באמונה. יוצא לפי זה שמי שלא מאמין בזה הוא אפיקורוס. ודאי ששם רבי לא יינתן לו. הנה, פה יש לך אחד האמוראים, רבי הלל, קוראים לו רבי. מה? הוא אמר אין משיח. זה יהודי טוב זה? אין, אפיקורוס, יוצא מהכלל, מה פתאום? אז יש פה דיון שלם. כן, מכוח זה רצה בעל העיקרים רבי יוסף אלפו לומר, שאף על פי שימות המשיח זאת אמונת אמת של היהדות, אבל מי שכופר בזה לא יקרא אפיקורוס. כלומר, זאת אמונת אמת, אבל לא מן העיקרים שעליה אדם נקרא אפיקורוס, כי מה שגרם לרבי הלל לומר את זה, זה לא שהוא חושב שהוא חולק על היהדות, הוא טעה בהבנת היהדות עצמה. כן, זה חילוף מעניין של רבי יוסף אלפו. שמי שאומר, אני חושב אחרת מן הרבנים, אז הוא אפיקורוס. אבל מי שמכלל הרבנים טועה, לא ייחשב אפיקורוס. כך אומר רבי יוסף אלפו. אלא עיקרי טועה. מסכן, מה אפשר לעשות? מה? כן, אז רבי הלל טועה, ודאי, הגמרא אומרת שהוא טועה. כן? אז זה ככה מדייק רבי יוסף אלפו. אם כי יש כאלה שפרשו, שרבי הלל בכלל לא התכוון לכפור בימות המשיח. אלא יש כאלה שהסגרו מתוך רש"י שהכוונה שרבי הלל חשב שכל הפסוקים שנאמרו על המשיח כבר התקיימו בחזקיהו. אבל חוץ מזה יבוא המשיח. אגב, הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות מלכים, כל מי שאינו מאמין בו ואינו מצפה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו, שהרי העיד עליו הכתוב. כלומר, הרמב״ם אומר שכתוב מפורש בתורה על המשיח, והשאלה איפה זה כתוב, מה אתה רוצה?
זה כתוב בירמיהו, שהוא היה אחרי חזקיהו.
מה? ירמיהו כתוב שיבוא המשיח?
כן.
אז כתוב.
ופרק כ"ג פסוק ה.
מה כתוב כ"ג פסוק ה?
שיבוא מצנות צדיק ושפט בצדק בארץ.
תנא. ירמיהו. פרק כ"ג וירמיהו. הנה ימים באים נאום השם, והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ, בימיו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו, השם צדקנו. באמת, סללה. איך הוא יכול להגיד אם כן שחלו בימי חזקיה? הרי ירמיהו היה אחרי חזקיה. באמת שאלה גדולה. כן, אבל אני אומר, לפני הגמר מסחריה, כן? הרי שם זה דיוק. אבל פה זה כתוב מפורש בירמיהו.
לא,
רק שאלה. אלא, הוא אומר, ויש לי תשובה לזה. הוא שואל, איך רבי הלל חושב שכל מה שקרה בימי חזקיהו זה כבר מקיים את כל דברי הנביאים? הרי ירמיהו שחי אחרי חזקיה, הוא אומר, והקים אותי לדוד, צמח צדיק, הוא מלך מלך והשכיל, מדבר על המשיח. זה רבי הלל אומר את זה.
לא, אבל הוא הסביר על המשיח
שרבי הלל. זה מובא, רבי יוסף אלפו מביא את כל הדברים האלה. עכשיו, האמת היא, אפשר, ויש לי תשובה לשאלה שלך. בדוחק, אפשר לומר. שירמיהו מתכוון ליושיהו מלך יהודה.
אז בזכריה כתוב שהוא בנה את בית המקדש.
זכריה זה כבר ימי בית שני.
אז יבוא משיח.
כן, אבל זה הקושיה שמקשיב על רבי הלל אחר כך. כן? אבל מירמיהו אין קושיה. ירמיהו יכול להיות שהוא מתכוון ליושיהו מלך יהודה. הרי היו ציפיות כאלה, נכון? איך אמר שמה ירמיהו כשיושיהו נהרג?
כן.
הוא אמר משיח השם, נכון? רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותה, מה שאמרנו בצילון יחיה בגוי.
ושם הוא כותב שישראל תיבשע.
כן, הוא ציפה, הוא ציפה. הוא ציפה שיושיע.
אבל זה נבואה, זה לא ציפי.
לא, אז יכול להיות. לא, אבל יושיע הוא באמת עשה את זה. הוא מלך על, על, על שבטי הצפון, על השומרון וכו'. כלומר, הוא גאל באיזושהי מידה. כן?
אבל לא את ישראל.
הוא הרחיב את... למה? למה? הוא שלט גם על שלטי הצפון, וירמיהו החזיר מעשרת השבטים וכו'. זאת אומרת, היה שם איזה מין רוח משיחית נשבה אז באוויר. אז אפשר להסביר את כל דברי ירמיהו כמתייחסים ליושיהו מלך יהודה, אם רוצים. ואז יוצא שמה שאומר רבי הלל, זה שאין שום מקור בתנ"ך המדבר במפורש על המשיח, כי הכל ניתן להסביר על ימי חזקיהו, ואולי גם על ימי יושיהו. עד שבא הקושי של הגמרא, כן? הסבר אחר, והוא סביר ביותר, ואני חושב שזה גם ההסבר שהרב קוק נקט, בכתב יד שפורסם בחוברת אמונת איתך. יש חוברת של המכון להתיישבות חקלאית על פי ההלכה בכפר דרום, שם הם פרסמו קטע קטן של הרב קוק על הדעה של רבי הלל, אמונת איתך, או מספר 9 או מספר 10, או גיל היום 9 או גיל, אני לא זוכר. אז שם הרב מסביר, לכאורה מקבל את ההסבר שאני עכשיו עומד להגיד, והוא שמה שרבי הלל אמר, זה שלא יהיה מלך המשיח, אלא שתהיה עצמאות מדינית לעם ישראל בלי מלך. כמו המצב של היום. כלומר, אין להם מלך המשיח לישראל. גאולה תהיה. כלומר, לא שהוא בא להגיד שאין גאולה. תהיה גאולה, אבל לא יהיה מלך. זה חידוש עצום. הרי כל אחד שהוא חושב על המשיח, חושב יבוא המלך המשיח. אחד עם כתר על הראש.
אז הוא כאילו מדייק שירות המשיח זה בלי מלך?
כן, ככה רבי הלל הביא.
מה זה מגיע עם הרמב"ם?
אפשר גם להבין את זה מתוך רש"י פה, תסתכלו. אין להם משיח לישראל, מה אומר רש"י? אלא הקדוש ברוך הוא ימלוך בעצמו ויגאל להם לבדו.
עד שיהיה מלך?
לא, לא יהיה מלך. לא יהיה מלך. שלטון דמוקרטי, בלי מלכות. בלי מלוכה.
הרב, איזה מסתדר עם
העיקר
של הרמב"ם?
ואז יכול כן להסתדר עם הרמב"ם. כי הרמב"ם, כשהוא אומר שמשיח יבוא, הוא מביא פסוקים בתורה שמדברים על זה שתחזור העצמאות המדינית. הוא לא מביא על מלך ספציפי. כן.
אבל אז הנצרות יכולה לפתוח את הכל, להגיד אנחנו צדקנו, ואין לכם מלך.
אבל לפי רבי הלל אין בעיה עם הנצרות.
אה?
לפי רבי הלל אין בעיה עם הנצרות.
לא.
כי בנקודה הזאת אנחנו לא חולקים על הנצרות, לפי רבי הלל.
נכון, אבל עכשיו יש לנו דעה מסוימת לכל היהדות שחייב לבוא מלך משיח.
בסדר, אז זה הטעות של רבי הלל, בסדר, אנחנו הבנו.
זה טעות, 100%.
לפי הגמרא זה טעות, אם כי הרב קשר מביא שיש כמה מקורות מדרשיים שמשתמע מהמקורות. כן. מה זה משיח? גאולה זה לכתחילה, זה בטוח. מלך זה מחלוקת בין גדולי ישראל. כל גדולי ישראל אמרו שיש מצווה להעמיד מלך, רבי יצחק אברבנאל אומר שלא, הוא אומר יותר טוב בלי מלך. נכון? יש בתוך התנ"ך עצמו צדדים לכאן ולשם, נכון? אתה מכיר תנ"ך? השם בתנ"ך יש צדדים לכאן ולשם, נכון? אבל כאן הגמרא אומר זה לא נכון מה שאומר רבי הלל. למה? אמר רב יוסף, שר עלה מראה לרבי הלל, שהשם יסלח לו לרבי הלל, על זה שהוא אמר את הדבר הזה. ביטוי חריף, כן? לא מוצאים כזה דבר אצל חכמי הגמרא, ביטוי כזה של דחייה. כן? כלומר, זה במילים אחרות, זה בנימוס, אבל זה בא להגיד, זה שטויות במוץ עגבניות, זה מה שאומר. כן? רב יוסף מגיב בחריפות, שר עלה מראה לרבי הלל, שיסלח לו אדוניו, כלומר הקדוש ברוך הוא, לרבי הלל.
רבי יוסף זה אותו אחד שאמר שהוא רוצה
לחסוך בציבור שלו. כן, כן, כן. הוא מבין בענייני משיחים. אז הוא שר עלי מראה רבי הלל. למה? איך הוא יודע? חזקיה, המה הטבה. מתי היה חזקיה? בבית ראשון. ואילו זכריה הנביא כמתנבא בבית שני, היה מתנבא בימי בית שני. אחרי שחרבה המדינה הראשונה של חזקיהו ושל יאשיהו. ואמר, והנה מה אומר זכריה? גילי מאוד בציון, הריעי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך. צדיק ורשע הוא, אני ורוכב על החמור ועל העיר בין אתונות. אז אם כן אתה רואה שהנביא מדבר על מלכך יבוא לך, אם כן יקום לך.
אפשר להגיד מלכך זה הקדוש ברוך
הוא?
אבל אני ורוכב על החמור ועל העיר בין אתונות, זה
כבר כתוב בזכרה שהוא יבנה את בית המקדש.
בסדר, גם זה. אבל פה אומר, מלכך יבוא לך, אז אם כן יבוא מלך. זאת אומרת, אתה אומר שלא יהיה מלך, הנה יהיה מלך. עכשיו, זה הרב קוק מסביר, אותה פסקה שמה, בחוברת אמונת איתך, שמה שלא בסדר בדעה של רבי הלל, זה שהוא, אומנם אפשר להגיד שהמלכות היא בדיעבד, אבל מלכות בית דוד התחבבה על עם ישראל. וכל התקוות היותר חלומיות של האומה נקשרו במשפחה של בן דוד. אז לומר שלא יהיה למשפחה הזאת שלטון, זה בעצם לקטוע את התקוות היותר עליונות של האומה. לכן צריך שר אילי מערי לרבי אילי. מובן? טוב, מה לא? לכן שר אילי מערי לרבי אילי. לא, זאת אומרת, מאחר ובציורי הנפש של האומה, כל התקוות העתידיות מתקשרות למשפחת דוד המלך, לומר שלא יהיה למשפחת דוד מלכות, זה כאילו לגדוע את העיקר מן הציור העתידי הזה. לכן צריך לדחות את דעתו של רבי הלל, כי לא ייתכן שהאומה תשתוקק בדבר שאין לו כל ביטוי ממשי. זה משהו, כן.
זה מצד של האומה, ומצד של הקדוש ברוך הוא. מה היחס שלו?
אז זה אמרנו, דוד עבדי נשיא להם לעולם, לא מלך.
נשיא.
נשיא להם. אבל מה זה עניין של מלכות דוד? מלכות דוד האמיתית היא מלכות כזאת שלא מסתירה את מלכות השם. כי האמית היא כל הקמת מלכות היא בעייתית. כן, איך אומרים חסידי סאטמר? הרבי מסאטמר אומר אסור להקים מדינה. למה? כי הקמת מדינה זה מרידה במלכות שמיים. מה? מי מולך? הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה מסמל מלך אחר? ויש בזה משהו. שהמלכות צריך שהיא תהיה השתקפות של מלכות השם ולא חציצה בפני מלכות השם. או, לכן צריך מלך כדוד. שדרכו רואים שהשם הוא המלך.
כדוד.
כדוד, כן, בדיוק. טוב, זהו, נא להחזיר את הדפים.